כמדי שנה אנחנו גם השנה נלמד איזשהו פרק תהילים. לא קשה למצוא פרקי תהילים על ירושלים, ולא קשה למצוא פרקי תהילים על ירושלים בשירי המעלות שנאמרו על מעלות בית המקדש. אנחנו נמצאים ליד מקום המקדש, על מעלות בית המקדש, ולפני שאנחנו נגיע ללימוד של הפרק הזה, אנחנו נמצאים ביום שבו אנחנו מעלים על נס את הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו בחסדו הגדול ביום הגדול הזה, יום שהוא בחינת מבשרת ירושלים. נכון, עוד ירושלים לא לגמרי בנויה, אבל היא הולכת ונבנית, ובוודאי בחינה של מבשרת ירושלים יש ביום הזה. וכשירושלים הולכת ונבנית, אנחנו צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא. כך כתוב במדרש תהילים על מזמור קמ"ז, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יחנץ. אז הפסוק שהוא קודם לפסוק הזה, הללויה, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאהבה, כי נעים נאהבה תהילה. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יחנץ. המדרש קושר בין הפסוק הראשון לפסוק השני. אומר המדרש, כשם שהקדוש ברוך הוא מולך בהלל וזמירות, כמו שהפסוק הקודם אמר, הללויה כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאהבה, כשהפסוק הזה הוא בעצם פסוק שמחבר את הפרק הזה לפרק הקודם, שהפרק הקודם דיבר על על העוולות שקורות בעולם, על מסכנים, על עניים, שהנדיבים מנצלים אותם, וכל מיני אנשים כוחניים מנצלים אותם, כשהפתרון לכל, ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללויה. ואז בוודאי כשבא הצדק לעולם, אז ראוי לשיר לקדוש ברוך הוא, וזה הללויה כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאהבה. אומר המדרש, אבל כשם שהקדוש ברוך הוא מולך בהלל וזמירות, כי ודאי מלכות השם מביאה המון צדק לעולם, המון רווחה לעולם, כך ירושלים אינה נבנית אלא בהלל ובזמרות. לכן אתה מוצא בבניין אחרון, הכוונה בבית השני, שנאמר ויסדו הבונים את היכל השם, ולמרות שהם עוד לא גמרו, ולמרות שעוד לא הכל הושלם, כן, הם עסוקים בבנייה. בכל אופן, ויענו בהלל ובהודאות, זה מעזרה. לכך נאמר כי טוב זמרה אלוהינו, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יחנס. ואיך אנחנו יכולים לזמר לקדוש ברוך הוא? מתוך מה אנחנו מזמרים לקדוש ברוך הוא? אז שם ממשיך המדרש, אותה שעה לישראל מכאוב עד שהם מתרפאים, שנאמר הרופא לשבורי לב, לא נשבר ליבם אלא בשביל שחרבה ירושלים, שנאמר על זה היה דווה ליבנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, על מה דבה לבכם? על הר ציון ששמם, על ההר שמולנו ששמם, אמר להם, הרי אני בונה ומרפא אתכם, שנאמר הרופא לשבורי לב, לשברון לב. כתיב, ביום ההוא יחבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. מהו שבר עמו? זה חורבן ירושלים. ומהו מחץ מכתו ירפא? מי שהחריבה הוא בונה אותה. זה מה שכתוב בפסוק, שאת ירושלים, ירושלים יכולה להימנות רק מתוך סייעתא דשמיא. זה מה שכתוב, בונה ירושלים השם. וכל התקדמות בבניין ירושלים קשור להתגלות שמו של הקדוש ברוך הוא. את ירושלים ולירושלים אפשר לבוא רק בסייעתא דשמיא. אותה שעה אין צרה, אין הנחה, אין יגון, שנאמר ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון מהנחה ויהיו שמחים לעולם. אין עוד מקור לכך שהגאולה שאנחנו ניצמים בפניה היא לא גאולה של דור, היא לא גאולה של רגע, היא לא גאולה של דורות, היא גאולת העולם לתמיד, לעולמי עד. אז אנחנו מקיימים את הציווי הזה לבנות את ירושלים מתוך זמירות ותשבחות, ואנחנו נסביר בהמשך את המהות, את החיבור העצמי שיש בין זמירות ותשבחות לירושלים. שירושלים הייתה בנויה בוודאי, שזה היה הלב של ירושלים, שהיו במקום מקדשנו שרים ומזמרים לקדוש ברוך הוא. אבל החידוש של המדרש שגם בתהליך הבנייה, כל שלב שירושלים הולכת בנבנית, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. ולמרות שאנחנו מצפים לעוד שלבים, ובגלל שאנחנו מצפים לעוד שלבים, בגלל שאנחנו יודעים שהשלבים הבאים הם על בסיס, על יסוד מה שכבר נעשה, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. וכמו שחורבן לא בא במהלך אחד, יש מדרגות, מדרגות לחורבן, יש מדרגות, מדרגות לתוקף של חורבן. כך אנחנו רואים מהשולחן ערוך בסימן תקוף סמך א', שפוסק את הגמרות שעומדות על מתי צריך אדם לקרוע, כן, הקריאה על החורבן. אז כתוב בסוף הלכות העניות והלכות תשעה באב, מדרגות, מדרגות של קריאה. אז ודאי, הרואה מקדש בשממונו, אומר, בית קודשנו היה לשריפת אש וקורע. מבחינה הלכתית יש פוסקים שאומרים, הכוונה לראות את רצפת העזרה. אז למרות שאנחנו עומדים כאן, אם לא רואים את רצפת העזרה, יש כאלה פוסקים שאומרים לא לקרוע. אבל ודאי על חורבן המקדש, זה ודאי ברגע שנחרב את המקדש, זה מדרגה אחת של חורבן. אבל גם אחרי שנחרב מקדש יש עוד מדרגה של חורבן. הרואה ירושלים בחורבנה, אומר, ציון הייתה מדבר שממה. כן, ירושלים זה מדרגה פחותה ממקדש, אבל גם היא מדרגה של קדושה, גם היא מדרגה של גאולה. אם אין לנו גם את ירושלים, אז זה דורש עוד קריאה. וכן יש עוד מדרגה שכתובה שם בהלכה. הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר, הרי קודשך היו מדבר וקוריאה. הן המקומות של לב הארץ, המקומות שיש בהם סגולה מיוחדת אל הקודש, של קדושה, גם הם מדרגה בגאולה. ואם גם בהם יש נפילה, זה עוד מדרגה של חורבן. אם אנחנו בדור שזוכים שעל חלק מן הדברים האלה כבר אנחנו לא יכולים לקרוע, אז המצב ההפוך לקריאה הוא מצב של זמירות ושירות. אומר הבית יוסף, הרי יהודה מה נקרא בחורבנם, שהם נמצאים תחת שלטון של ישמעאלים, ככה דנה אומר הבית יוסף. זאת אומרת שהחזרה למקומות האלה מבחינת השלטון, ובוודאי השלטון, הכיבוש, הוא מביא איתו אפשרויות לישיבת מקומות האלה, ושערי יהודה הולכים ומתיישבים, בוודאי שזה סיבה של זמירות ותשבחות. ואם אנחנו רואים באיזושהי מידה שגם ירושלים הולכת ונבנית, זה שבמלחמת ששת הימים הנס היה בירושלים, אבל מכוחה של ירושלים גם כל ערי יהודה וכל הלב של ארץ ישראל נגאל, זה בחינה של איזשהו שלב בגאולה שאנחנו כבר יכולים להודות לקדוש ברוך הוא עליו. הגמרא במסכת ברכות מספרת על שני אמוראים שהיו הולכים בדרך, אולה ורב חסדא, הגיעו לבית רב חנה בר חנינאי, ואז רב חסדא נאנח, שואל אותו, אולה, על מה אתה נאנח? הנחש עובר את חצי גופו של אדם. בגלות יהודים היו נאנחים הרבה. שואל אותו עכשיו, אולה, מה גרם לך כאן שמתעורר אצלך תחושת הגלות? אומר לו רב נחמן, אנחנו הגענו למקום שהיה פה בית מיוחד, בית של חסד מיוחד. ויש כאן תיאור של הבית המיוחד הזה, שהיו שם 60 אופים ביום, 60 אופים בלילה, וכל מי שהיה בא מיד היו מזמנים לו אוכל, לא היו שואלים אותו, כדי לא לבייש את בני הטובים, שלא יצטרכו רגע להשתהות עד שהם מקבלים אוכל. ולא רק כשיש ברכה, הייתה ברכה גדולה בעולם, זה היה מקום כזה פתוח עם ארבע רוחות פתוחים, אלא גם בשנות בצורת, שם הייתה ממשיכה הברכה להיות, והיו שמים שם חיטים וסעורים בלילה וביום, ועל כל זה נפל ואני לא אענח. אומר לו אולה, אתה צודק, באמת צריך להענח על המציאות הזאת. הוא מביא לו ממרה בשם רבי יוחנן הגדול, המורה הארץ ישראלי, שכנראה גם הוא ראה את החורבן הולך ומתחזק. אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתיהם של צדיקים שיחרבו, שנאמר באוזני השם צבאות, אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים ותומים מעין יושב. היינו מעלים על דעתנו שכשיחרב בית המקדש יהיה מהלך של חיזוק בתיהם של צדיקים, שהרי כשבית המקדש בנוי אז כל האנרגיות, כל העוצמות, כל הכוחות מופנות אל מקום מקדשנו, הכל פונה אל הקודש. והיינו אומרים כשהאור הגדול הזה, אורו של בית המקדש, נמצא בעולם, הוא יכול להפעיל, הוא יכול לדחוק, הוא יכול לשים בצד את בתיהם של צדיקים, ובתיהם של צדיקים לא יכולים להוות מקור של משיכה, מקור של אור. ודווקא חורבן בית המקדש יביא להעלת קרנם של בתיהם של צדיקים. אומר רבי יוחנן, לא. בעם ישראל אין גבול לרוח. וכשבמקדש יש יותר אור, אז לא רק במקדש יש יותר אור, אלא זה אומר שכל אחד ואחד יש אצלו יותר אור בבית. זה אומר שכל צדיק וצדיק, זה אומר שכל הבתים של כל הצדיקים מקבלים אור אחר, מקבלים מדרגה אחרת, מקבלים, כן, עומק אחר. זה כל המציאות כולה היא משתנה כשיש מקדש. וגם בתיהם של צדיקים שהם נחרבים קשורים לחורבן המקדש. ועל כך מביאה הגמרא ממרה נוספת של רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן ליישובן. מהלך הגאולה הוא כולל את החזרת בתיהם של צדיקים. מה מביאה הגמרא? ראיה לכך שהחזרת הגאולה קשורה להחזרת בתיהם של צדיקים, מביאה את פרק התהילים שאנחנו הולכים ללמוד, תהילים פרק קפה, שיר המעלות. הבוטחים בהשם כהר ציון לא ימות לעולם ישב. אומרת הגמרא על כך, אומר רבי יוחנן, מה הר ציון שאנחנו עומדים מולו? עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו ליישובו, אף בתיהם של צדיקים עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם ליישובן. כל הפרק הזה מדבר על הצדיק מול הרשע. כן, הוא מתחיל בשיר המעלות, הבוטחים בהשם כי הר ציון לא ימות לעולם ישב, ירושלים ערים סביב לה והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם, לא ינוח שבט הרשע, הרשע, על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעבלת הידיהם, מטיב השם לטובים ולישרים בליבותם, המתאים הכלכלות, יוליכם השם את פועלי האבן שלום על ישראל. חמישה פסוקים אנחנו בעזרת השם, בהמשך נלמד את הפרק הזה בעיון יותר. אז הגמרא, בכל אופן רבי יוחנן אומר, הפרק הזה מדבר על המדרגה של הצדיק מול הרשע, יכולת של הצדק לעמוד מול הרשע, שזה קשור למדרגת ציון. מדרגת, זה קשור למדרגת ירושלים. ובוודאי שאחד התולדות הגדולות ואחד הדברים הנפלאים שהראו לנו על ידי הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו בחזרתנו כאן לירושלים, זה היה שמכוח ירושלים נגלו גם ערי יהודה, ומכוח זה שנגלו ערי יהודה נבנו יישובים, ומכוח זה שנבנו יישובים חזרו ונבנו עוד הרבה בתיקים, בתים של צדיקים, והבתים האלה של הצדיקים הם בתים מיוחדים שכנראה המקום גורם קדושת ערי ירושלים, השפעת ערי יהודה שבאים ומתיישבים בהם, זה גורם לכך שכל המקומות שנבנו כתוצאה ממלחמת ששת הימים נבנו על יסוד של קודש, נבנו על יסוד של יישוב וישיבה. אין יישוב בלי איזה ישיבה תיכונית, בלי איזה אולפנה, בלי איזה בית מדרש. הכל על בסיס הקודש. מה נתן את העוצמה הזאת שההתיישבות התחילה להיות התיישבות של קודש? זה סגולתה, זו מעלתה של ירושלים, זו מעלתן של ערי יהודה שהם קדושים. וכפי שהסברנו, כמו שהחורבן הוא שלבים שלבים, כך הגאולה היא שלבים שלבים. אבל ירושלים הוא ירושלים מבחינת בריח התיכון, היסוד לכל המדרגות של הגאולה. אנחנו אומרים אחרי ברכת השנים את ברכת קיבוץ גלויות, ובברכת קיבוץ גלויות אנחנו מדברים על שלוש מדרגות שיהיו בקיבוץ הגלויות. שלושת הבקשות שאנחנו מבקשים בברכת קבל שופר גדול לחירותנו הם שלוש בקשות שמקבילות לשלושת היסודות של הגלות והגאולה שעליהם דיבר המהר"ל בספר נצח ישראל, כמו שלמדנו בשיעורים, נאמר אותם במהירות. הסביר המהר"ל, החורבן, כן, יש את החורבן, כמו שאמרנו, בירושלים, יש בתוך, בארץ ישראל יש שלוש מדרגות. מקדש, ירושלים, יהודה. אבל למה אחרי שנחרב יהודה, אז רבי יוחנן בן זכאי לוקח אותנו ליבנה. וגם אחרי שנחרב יבנה, שזה באיזושהי מידה, או שאי אפשר לתפקד ביבנה, שיש איזו בחינה, שיבנה זה עוד ערי יהודה, זה השוליים עוד של ערי יהודה, אז עוברים לגליל. כן, בדור של שמד. אבל יש איזשהו שלב שכבר החורבן הולך וגודל, ואז עוזבים את הארץ. אז המדרגה הראשונה של מה מגדיר גלות, מה מגדיר חורבן, עזיבת הארץ. אי קשר לארץ. אי נטייה במקום הטבעי שלנו, במקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להשתלב עם המציאות של העולם הזה, אנחנו מתחילים לפרוח באוויר ומתנתקים קצת מהיכולת שלנו לגאול את הארץ. זה עזיבת מקום חיותנו, זה גלות מן הארץ. אבל גם אחרי שאנחנו גולים מן הארץ, עוד אנחנו יכולים להישאר כעם שנמצא במקום אחד, כמו שאחרי בית ראשון עם ישראל גולה לבבל, ושם מקבלים איזושהי אוטונומיה. אבל השלב הבא של הגלות הוא שלב נוראי יותר, הוא שלב של פיזור. כן, מה שהיה בתקופת הגאונים, שעם ישראל מתפזר, שכבר לא נמצאים במקום אחד, זה המדרגה השנייה של החורבן. אבל גם זה לא תוקף החורבן. כל עוד שיש עוד איזושהי מנהיגות רוחנית אחת לכל עם ישראל בצורה של גאונים, שכולם פונים אליהם, עוד ההשפעה של הגויים היא השפעה מועטה. אבל כשהחורבן הולך ומתחזק, מתחיל להיות איזשהו מצב נוראי, שלא רק שמפוזרים, אלא שמתחילים להיות גם משועבדים רוחנית, מאבדים את החירות הנפשית להחליט על עצמנו, ומפוזרים, מפוזרים, אבל לא במצב כזה שכל קהילה וקהילה יכולה לחיות את חייה בלי איזשהו מסע ומתן עם הגויים שאנחנו נמצאים שם, אלא מתחילים להשתעבד למקומות שאנחנו נמצאים שם. כשהתוקף של השעיבוד, הנוראות של השעיבוד, זה בסוף הגלות שאנחנו רואים שממש כבר אי אפשר להישאר יהודי בגלות, וזה כבר הסימנים של גאולתנו, של הגאולה שלנו. השלושת השלבים האלה, גלות מן הארץ, פיזור, שעיבוד רוחני, אנחנו מבקשים בברכת קיבוץ גלויות. תקע בשופר גדול לחירותנו, זה קודם כל אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא תבנה לנו נפש כזאת, שלא יכולה לסבול את זה שהגויים מחליטים עלינו. המדרגה השנייה, סנס לקבץ גלויותינו, זה לבטל את הפיזור של עם ישראל. והמדרגה השלישית, שהיא המדרגה הגבוהה ביותר, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. כלומר, מדרגה כזאת שלא רק שנתכנס, לא רק שנבנה מדינת יהודים, לא רק שנבנה פה איזשהו מקום שכל פיות פונים, ואנחנו נהפכים להיות עם אחד, אנחנו עם אחד שמתפשט ונמצא כל כולו בארץ אחת. וזה הבקשה השלישית, וסנס לקבץ, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. זה שלושת הבקשות שאנחנו מבקשים בעניין קיבוץ גלויות. ואומר המדרש, אמר רב שמואל בן נחמני, מסורת אגדה היא, אנחנו נצטרך להגיע לפרק תהילים, אני רואה שהקדמות על גבי הקדמות, טוב, אני לא יודע אם נספיק ללמוד אותו בעיון, אבל נאמר עליו משהו. אמר רב שמואל בן נחמני, מסורת אגדה היא שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו כל הגלויות. אם יאמר לך אדם שנתכנסו כל הגלויות ואין ירושלים נבנית, אל תאמין שנאמר בונה ירושלים השם, ואחר כך נדחי ישראל יכנס. אנחנו רואים שהמדרש בא ואומר שירושלים וקיבוץ גלויות זה הולכים ביחד. וכל מדרגה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדם אותנו גם מענייני קיבוץ גלויות, קשור למדרגה שאנחנו מתקדמים בבניין ירושלים. העלייה הראשונה, השנייה, כל העליות, קדם להם בניין ירושלים על ידי תלמידי הגר"א, על ידי החסידים שהגיעו לירושלים קודם כל, כי לא היה אפשר לפתוח את השלב הראשון של קיבוץ הגלויות ללא תפיסה, ללא אחיזה בשערי ירושלים. ולדברים האלה כתובים בצורה רחבה בספר כל התורה. וגם המדרגה השנייה של קיבוץ גלויות, שעוד מעט נדבר עליה, היא מדרגה שקשורה לירושלים. וגם המדרגה השלישית של קיבוץ גלויות, שכמו ששארנו כשהתקרבנו כאן, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו להשם מהר הקודש בירושלים, שזה איזושהי מדרגה עליונה של יהודים, שכבר חשבנו שהם נעבדו לנו, שיתבוללו לנו בין הגויים, שיתבוללו בין האומות. והנה הם פתאום מתחילים לחוש איזושהי נקודה מאוד מאוד רדומה בתוך תוכם. גם זה והשתחוו להשם והקודש בירושלים. יום ירושלים זה המריח התיכון לכל המדרגות. המדרגה הראשונה של הגאולה היא הייתה המדרגה שעליה דיברנו הרבה ביום העצמאות, של תקע בשופר גדול לחירותנו, של איזושהי מדרגה ראשונית שאי אפשר לסבול את זה שאנחנו נמצאים תחת שיבוד הגויים ונדחפים כמו שכל הגויים מחפשים חירות מדינית, חירות לאומית, ככה גם עם ישראל. כן, אפשר לומר, כל מה שקורה אצל גול הגויים זה בשביל ישראל, כדי שישראל ירגישו לא יכולים להישאר עם ללא חירות. ומתוך ההכרח הזה באנו, והקדוש ברוך הוא גאל, הכניס בנו, נתן בנו נפש כזאת שלא יכולה לסבול כבר את הגלות, וזה מה שהתחיל להניע את הגלגל אל ארץ ישראל. אבל כל עוד שלא הגיעה מלחמת ששת הימים, היינו מדינה שמסתכלת על עצמה בעיניים קטנות, מסתכלת על עצמה בעיניים של הישרדות, של אי יכולת לבוא ולהגיד, הנה יש פה משהו מכובד, משהו גדול, שאנחנו יכולים באמת להחליט, לפעמים להסכים לאומות, לפעמים להתנגד לאומות. אז ודאי כל מדרגה שאנחנו מדברים עליה היא יכולה להשתכלל עוד ועוד 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 ועוד. אבל מלחמת ששת הימים היא נתנה חותמת איזושהי מדרגה שהיא משלימה את המדרגה הראשונה שהתחילה להיבנות במלחמת יום העצמאות בהקמת המדינה. באה מלחמת ששת הימים והפכה אותנו ממדינה שורדת, ממדינה שבוודאי לא יכולו להכניס אותה במידות כן, העולם מתחלק למדינות נחשלות, המדינות שהן עניות ומדינות רווחה. מה הפך אותנו למדינה שיש רווחה, שכבר אפשר להחליט החלטות לא רק מתוך לחץ אלא מתוך איזשהו מרחב? זה המרחב הגדול שהקדוש ברוך הוא בא ופתח בפנינו בשישה ימים. אולי לא ידענו לקלוט את הגודל הזה, אנחנו לא יודעים עד היום להקל אולי את הגודל הזה, אבל אנחנו נמצאים כבר במצב כזה שכבר אף אחד לא מסתכל עלינו, וגם אנחנו מסתכלים על עצמנו כאיזושהי מדינה שהיא נכשלת, ענייה, אלא בוודאי אנחנו בהרבה הרבה תחומים מהמובילים. זה הבסיס לזה מלחמת ששת הימים. אפשר לדמות את העניין של יום ירושלים, וגם על זה אני אקצר כי כבר דיברנו בשיחה אחרת, לעניין מקיאת ים סוף. יציאת מצרים יש לה שתי בחינות. יש לה, לא יוצאים ממצרים במכה אחת, יוצאים ממצרים ביום הראשון, אבל היציאה ממצרים ביום הראשון היא עוד לא יציאה גמורה. עוד עם ישראל יש לו נפש של עבדים, עוד עם ישראל אומר, אולי אנחנו הולכים רק 3 ימים במדבר, אולי אנחנו נחזור, ויש איזושהי תחושה, והיא בשלח פרעו את העם, איזושהי תחושה שרק בהסכם עם פרעו אפשר לצאת ממצרים, ואם פרעו יבוא ורודף אחרינו זה ורוצה להחזיר אותנו, זה כל העסק מתערר. זה דבר גם מדינת ישראל בהתחלה היא קמה בהסכם, בהסכם של אומות העולם. מגיע מלחמת ששת הימים, ואז זו הפעם הראשונה שאנחנו כבר מרגישים שטיפה משתחררים מרק מה שהגויים אומרים, מה שאומות העולם מסכימים, אלא איזושהי בחינה שאנחנו כבר מחליטים לעצמנו. זה הבחינה של בחיית ים סוף, שהיא משלימה את יציאת מצרים. אבל מלחמת ששת הימים והניסים שנעשו לנו בחזרה לירושלים, זה לא רק המדרגה הראשונה. מלחמת ששת הימים זה גם הבחינה השנייה. זה לא רק התקיעה בשופר גדול לחירותנו, זה לא רק התקיעת השופר הראשונה, אלא זה סנץ לקבץ גלויותינו. כן, זה הבחינה שהיא כבר מתחילה להכשיר את המדרגה הבאה. כמו שבקיעת ים סוף ושירת הים אומרים חז"ל, יש בה מן העבר, יש בה מן ההווה, יש בה מן העתיד. כלומר, שירת הים יש בה גם בחינה של השלמת יציאת מצרים, גם בחינה של הכנה למתן תורה, וגם בחינה של הכנה אל המקדש, שלושת המדרגות, אותו דבר גם עם ירושלים. יש בה בחינה של השלמת יציאת מצרים, העצמאות. יש בה בחינה של הכנה למתן תורה, של מתן תורה, לתורה של הגאולה, לתורה של הציונות. כן, אם אנחנו מדברים על בקיעת ים סוף כהכנה למתן תורה, גם בבקיעת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם ומשה עבדו, וגם מעמד הר סיני עניינו זה לממש, להביא לידי ביטוי את האמונה, לא רק כאמונה שהיא מעוררת איזושהי שירה גדולה, אלא אמונה שהיא נהפכת להיות דבר יותר ברור. אותה אמונה שנתגלתה בשירת הים, אבל בשירת הים היא התגלתה כאיזושהי אמירה כללית, לא ברורה, משהו סמוי, משהו מאוד מאוד פנימי, אבל משהו מאוד מאוד כללי, לא מוגדר, שאין בו דברים מוגדרים, נהפכת אחר להיות לאמונה בדבר השם, לאמונה מפורטת. אותו דבר גם כאן. אותם בחיות, אותה תחושה פנימית של הנגיעה בכותל, של הבכי של החיילים שבוכים ליד הכותל, והיינו שואלים את החיילים האלה, על מה אתם בוכים? מה אתם חושבים? מה אתם מרגישים? לא היו יודעים לפרש לנו. זה היה בחינה של שירה כללית. זה היה בחינה שעם ישראל כל כולו התאחד, וגילה את הדבר הזה, שאחרי הכל, הנשמה של כל הגאולה הזאת, לאיפה הולכת כל הגאולה הזאת, מה נותן ערך לכל הגאולה הזאת, זה המגע הזה עם הכותל, עם הנה זה עומד אחר כותלנו. אבל זה תמיד כשזה מדרגה כזאת שהיא מאוד מאוד כללית ומאוד מאוד לא מפורטת, זה צריך, זה איזשהו הכשרת הלבבות, זה איזשהו בסיס רוחני, איזשהו מפתח לכך שזה מכין את המדרגה הבאה, שהיא מדרגת מעמד הר סיני, שהיא המדרגה שצריכים לתת ערכים ודברים וברור לכל הגאולה הזאת. ומלחמת ששת הימים היא איזשהו כן, קו שמפריד בין תקופה שהציונות יכלה להנהיג את עצמה, להוביל את עצמה מתוך איזושהי דחיפה פנימית לא מבוררת, לבין תקופה שכבר אנחנו נקראים לתת תוכן לכל הגאולה הזאת, לתת משמעות, לתת ערך לכל הגאולה הזאת. ומתוך כך אנחנו מגיעים למדרגה השלישית, שהיא המדרגה שאותה כנראה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, ואליה אנחנו צריכים להתרומם, ובה אנחנו נהיה עסוקים בעזרת השם בשנה הזאת ובשנים הבאות, והיא המדרגה של לא רק מתן תורה, אלא תורה כזאת שהיא גורמת להשראת שכינה. תורה כזאת שהיא גואלת את עם ישראל. ועל מה הדברים אמורים? ירושלים, ברוב המקומות, בהרבה מקומות, אני לא יכול להגיד כל המקומות, אבל ירושלים תמיד קשורה לביטחון באשם. ירושלים תמיד קשורה להשראת שכינה, לחיזוק העניין הזה של ביטחון באשם. אז הפרק הזה, שהתחלנו לקרוא אותו, הוא בוודאי פרק שממש זו הנקודה בו, שהוא מגדיר, הר ציון הוא ביטוי לזה שלעולם יושב, לאיזושהי מדרגה של נצח, לאיזושהי מדרגה שאי אפשר לערער אותה. ירושלים ערים סביב לה כביטוי לכך שהשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. כן, בהתחלה זה היה לעולם יושב, מעתה ועד עולם זה מדרגה עוד יותר עליונה. כן, מדרגת ציון זה מדרגה יותר שמופיעה, כן, כהר ציון לא ימות לעולם יושב, מדרגת ירושלים זה מעתה ועד עולם. וכל זה, כן, כמו שאמר רבי יוחנן, זה צריך לתת השראה, זה צריך לתת כוח, זה צריך לתת עוצמה לבוטחים באשם. מידת הביטחון, להגביר את עניין של מידת הביטחון. ואחרי שני הפסוקים האלה שנותנים לנו איזושהי כותרת מאוד גדולה, שהם באים ואומרים לנו את הבחינה, את הסף הגדול, כן, אחד מהדברים הקשים לפענח בפרק הזה, שהפרק הזה, שני הפסוקים הראשונים שלו, הם בוודאי מדברים על התיאור השלם הזה של ביטחון והשם, שהר ציון בנוי לעולם, שירושלים בנויה לעולם, ואחרי כן יש תפילות שהצדיקים יהיו, שהצדיקים יעמדו אל מול הרשעים. לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעבלת הידיהם, את טבע השם לטובים, לישרים בליבותם, המתאים הכלכלות יוליכים השם את פועלי אבן שלום על ישראל. יש כאן שלושה פסוקים של תפילה, שהצדיק יצליח לעמוד באתגר של הצדק. אז לכאורה, על מה הפרק הזה מדבר? הפרק הזה מדבר על המדרגה העליונה, או הפרק הזה מדבר על מצב שעוד אין את המדרגה הזאת, ואנחנו רק מתפללים להגיע למדרגה הזאת של, כהר ציון. האם יש כאן בפרק איזושהי אמירה שגם כשהר ציון הוא בנוי וירושלים בנויה, זה עוד לא אומר שלא צריכים להמשיך להתפלל על זה שגם הצדק הזה יתגלה. כי גם כשירושלים בנויה וגם כשהר ציון בנוי, עוד יש צורך להביא את בשורת ציון וירושלים לכל מערכות החיים, לכל המקומות. או שהפרק הזה מדבר על עוד הר ציון וירושלים עוד לא בנויה. ומה שהפרק עושה לנו זה שצריך לקבל איזושהי השראה מהר ציון, לקבל השראה מירושלים, שהיא נותנת לנו את הכוח להביא את הצדק לעולם, להביא את את זה שהצדק הוא מתגבר על כן, על הרשע בעולם. אז מה שאנחנו נאמר, שוודאי שני הפירושים האלה יכולים להיות נכונים, אני רוצה בכל אופן לומר עוד כמה נקודות סביב הפרק הזה. אז דבר ראשון, אנחנו רואים שברכת ירושלים היא באה אחרי ברכת על הצדיקים. מי קיבוץ גלויות, אנחנו צריכים לעבור לאיזשהו מהלך של השיבה שופטנו כבר ראשונה, שהמנהיגות היא צריכה להיות מנהיגות של מלך צדקה ומשפט. ויש ברור נוקב בין למלשינים אל תהיה תקווה לבין הצדיקים, לבין כן, לבין הצדק. ורק הבירור הזה שבין כוחות שונים שיש, בין הגויים שהם מבטאים את הלמלשנים על תהיה תקווה, לבין עם ישראל שמבטאים את הצדיקים, ובתוך עם ישראל כאלה שהם מושפעים מהגויים, שהם אין להם כוח עמידה מול הגויים, לבין אלה שנאחזים בהשם, רק הבירור הזה הוא זה שיכול להביא את המדרגה העצמית של מניין ירושלים. ועל איזה סוג צדיקים מדובר? מדובר על סוג צדיקים של רגילים שהיו בכל הדורות כולם, או מדובר על צדיקים מיוחדים? מדובר פה על צדיקים מיוחדים. סוג הצדקות שמדובר עליה כאן, סוג הצדקות שיכול להביא לנו את ירושלים, זה רק סוג צדיקים שיש להם את מידת הביטחון בהשם. מדובר פה על סוג מסוים של צדקות. צדקות שבוטחת בקדוש ברוך הוא. צדקות שמידת הביטחון הולכת וגוברת. אנחנו לא נוכל להרחיב בזה, אבל אנחנו מבינים שמהלכי הגאולה תלויים במידת הביטחון שלנו בגאולה. ככל שאנחנו בודחים שכל מה שקורה זה הנה זה עומד אחר כותלנו, שיש כאן החלטה אלוקית לגאול את עם ישראל, ושהכל זה צהלי ורוני, יושבת ציון כי גדול בקרבך, זה נותן לנו כוח לא לפחד מכל מיני כוחות, לא לפחד, לא להשתמש בכל מיני אמצעים ארציים, מקומיים, אלא כמו שאומר הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, אומר הרמב"ן שמהו זמן הגאולה? זמן הגאולה זה זמן שכל יחיד ויחיד צריך להתרומם למדרגה של עבד השם, שעליו אומר הרמב"ן, מה לעבד השם בבית הרופא? שעבד השם כשגם יש לו איזושהי מחלה, גם יש לו איזשהו קושי, אז הוא לא הולך אל הרופא, אלא הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא בוטח לקדוש ברוך הוא, וככה הקדוש ברוך הוא מרפא אותו. אז לגבי מדרגת, לגבי ההנהגה הזאת של הרמב"ן, לגבי היחיד, אז על זה יש הרבה הרבה דיונים, הרבה הרבה מחלוקות, והרמב"ם חלק. אבל לגבי המדרגה של הכלל, לגבי הנהגת הכלל, לגבי הנהגת עם ישראל, לגבי המעמד שלנו אל מול הגויים, כאן בוודאי אנחנו הולכים עם הרמב"ן. כאן בוודאי אנחנו אומרים שהתוכן של הגאולה, העומק של הגאולה, היכולת שלנו לגאול, זה היכולת לבטוח בהשם. בשנים עברו הסברנו בצורה רחבה שזה המהות, או זה מה שיתברר במלחמת גוג ומגוג. במלחמת גוג ומגוג מתברר הצדיקים שבוטחים בהשם מול אלה שלא בוטחים בהשם. והגויים שהם לא רואים את שהכל זה מאת השם, והצדיקים שרואים שהכל מאת השם. אנחנו צריכים סוג צדקות שהיא קשורה לביטחון בהשם. ונקודה אחרונה, מסביר כאן הרד"ק על הפסוק, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת ידיהם. אז יש כמה וכמה פירושים על הפסוק הזה. אז קודם כל, שלושת הפסוקים, אני רוצה להביא פירוש שאומר שכאן יש לנו שלושה פסוקים שמתארים שלוש מדרגות של צדיקים. יש צדיק שהמדרגה שלו היא רק מדרגה שהוא מצליח לעבוד את השם מתוך מה שהוא רואה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. והצדיק הזה הוא מה שנכתב בפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לצדיקים האלה, הנה תראו כמה טוב אני נותן לכם, והרשע לא יכול להזיק לכם, לא ינוח שבט הרשע, כן, המקל של הרשע, הרוע של הרשע לא יכול לפגוע בצדיק. ולמה זה? כי זה מה שנותן כוח לצדיק, שהוא לא למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם. זה מה שנותן כוח לצדיק שלא להיגרר אחרי הרשות. כלומר, יש לפעמים מצב כזה שצדיק צריך את התמיכה האלוקית כדי להמשיך ולבטוח בו. כן, שנים עברו, דיברנו על הדבר הזה, על המשען ומבטח לצדיקים. הביטחון שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, תפתחו בנו והוא נעלם. הוא נותן לנו משענים, הוא נותן לנו כל מיני מאורעות בהיסטוריה, הוא נותן לנו כל מיני מאורעות בחיים שעל ידם אנחנו יכולים להתרומם למדרגת המבטח. הוא נותן לנו מלחמת ששת הימים, שאם המלחמת ששת הימים זה נותן לנו את המשען שאנחנו יכולים לפתוח בגאולה העתידה, שאנחנו יכולים לפתוח בזה שאף אחד לא יכול לגוע בנו. זה מדרגת צדיק אחד. יש צדיק במדרגה עוד יותר עליונה, שהוא עושה את הצדיקות בלי קשר למה שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. זה המדרגה השנייה, היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם. איזושהי מדרגה של טוב עצמי. ויש מדרגה עוד יותר עליונה, שזה לא רק טוב עצמי גרעיני פנימי בבית המדרש, אלא זה טוב עצמי גרעיני בבית המדרש שהוא גם מצליח, יש לו את הגבורה, יש לו את הכוח לבטא את הצדקות שלו ולהתמודד גם עם הכוחות שרוצים להתנגד לצדק הזה. זה המדרגה השלישית. המתים הכלכלות יוליכם השם את פועלי אבן שלום ישראל, זה נעשה על ידי הצדיק שפותח בהשם. כלומר, המדרגה של היכולת להיאבק על הצדקות זה מדרגה עוד יותר גבוהה בסוג של הצדקות. בפירוש אחרון, כמו שאמרתי, בשם הרד"ק, אומר הרד"ק, מה זה לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיק? מהו גורל הצדיק? אומר הרד"ק, שימו לב, איזה דברים נפלאים. כמו שכתוב בנבואת ישעיהו, והיה נשאר בציון והנוצר בירושלים, קדוש יאמר לו, כי הרשעים כולם יכלו, וירושלים שהיא גורל הצדיקים, אני דילגתי, זה לא בסדר, אני קצת מזייף, כן? כי הרשעים כולם בין מישראל ובין משאר הגויים יכלו. פעמים יש גם רשעים מישראל, אנחנו בוודאי מלמדים זכות על ישראל ועושים את כל ישראל לצדיקים, אבל לפעמים גם יש מצבים קיצוניים שאנחנו לא מצליחים, אבל בסיסית בדרך כלל רשעים זה הגויים, אבל יש מצב גם כזה של מישראל. וירושלים שהיא גורל הצדיקים לא ינוח בשבט הרשע. כלומר, חוזק וכוח הרשע כמו שהוא היום הרשע לשבט ולמטה, בירושלים הוא לא יצליח להחזיק. זאת אומרת, מה, באיזה מקום יבוא לידי ביטוי הביטחון שלנו בהשם? באיזה מקום יבוא לידי ביטוי הביטחון שלנו והעוצמה שלנו בהשם? זה בירושלים. ירושלים זה גורלם של צדיקים. עוצמות ירושלים, הביטחון שלנו בהשם, על זה שום כוח בעולם, שום רשות בעולם לא יכולה להתגבר, ומכוחה של ירושלים אנחנו נביא לגילוי הצדק בעולם, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ונזכה לרחמים גדולים ולישועות גדולות.